יש רש"י פרשת משפטים, כתוב שעבד עברי שהוא היה משועבד 7 שנים, אז הוא משתחרר. 6 שנים אז הוא משתחרר, שנה שנית. עכשיו, אומרת התורה שאם העבד אומר שהוא רוצה להישאר עבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יוצא חופשי, אז והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו ידעתו לבזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. זאת אומרת, העבד יכול להישאר משועבד, רוצים לו את האוזן. רש"י מביא מדרש תנחומה. למה רוצים לעבד את האוזן? אומר המדרש, אוזן ששמע על הר סיני, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים, תרצע. בסדר? זה לא מונחם, אז אני אגיד לכם עוד פעם את זה בעל פה. אומר רש"י בשם המדרש, למה רוצים לעבד את האוזן? כי אוזן ששמע על הר סיני, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, תרצע. בסדר? יפה. עבדי ולא עבדים לעבדים מופיע, נדמה לי, בספר ויקרא, זה לא מופיע במאמר סיני. בעשרת הדיברות לא נאמר עבדי הם ולא עבדים לעבדים. למה רש"י אומר השם? עבדת את הבעיה? עוד פעם. עבד עברי רוצה להישאר משועבד. רוצים לו את האוזן. למה רוצים לו את האוזן? אומר רש"י, אומר המדרש. למה? כי כתוב, כי אוזן ששמע, האוזן של העבד ששמע בהר סיני, עבדיים ולא עבדים לעבדים, והוא כאילו לא מקשיב, בהר סיני נאמר שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא ולא עבדים לעבדים, אז האוזן הזאת, אז רוצים לו את האוזן. בסדר? אבל זה לא נאמר במעמד הר סיני. בסדר? עד לכאן קושיה מפורסמת. בסדר? בהר סיני לא נאמר, זה לא נאמר, הפסוק הזה פסוק, נדמה לי ספר וישרא, הוא מספר דברים, הוא לא פסוק במעמד הר סיני, הוא לא נאמר במעמד הר סיני, עבדי ולא עבדים לעבדים. מסביר הרב צבי יהודה, יש שיחה בפרשת משפטים, אחת יש שיחה הכי ארוכה בזכות הרב צבי יהודה, אומר הרב צבי יהודה שהמסר היסודי שעולה ממעמד הר סיני, כאילו המסר הכללי, כאילו שאם לא, אם לא הבנת את זה, לא הבנת את מעמד הר סיני, זה שאתה צריך להיות בן חורין. זה מה שעולה, זה לא כתוב, הפסוק הזה לא כתוב בעשרת הדיברות, הוא לא נאמר בעשרת הדיברות. אבל אם לא הבנת, סליחה, אם לא הבנת שאתה צריך להיות בן חורין, לא הבנת את מעמד הר סיני. בסדר? אז אנחנו יודעים מפה, עוד פעם שבוע, זה רק שמעמד הר סיני, ומעמד הר סיני מלמד אותנו, או אמור ללמד אותנו, להיות בני חורין. בסדר? עד לכאן זה בסדר? שזה קצת מוזר, כי אם הייתי שואל אתכם, אם הייתי עושה לכם את זה כמו סיור, אז הייתי שואל אתכם, מתי למדנו להיות בני חורין, מה הייתם אומרות? יציאת מצרים, נכון? לא מעמד הר סיני. הפוך, יציאת מצרים זה כאילו, עם ישראל יוצא לחורין, מה קורה במעמד הר סיני? מה? נכנסים להיות משועבדים לקדוש ברוך הוא, נכון? נכנסים למערכת חוקים, למערכת של מצוות, בסדר? ככה אנחנו היינו מסבירים. טוב. אז עכשיו יש קריאה גדולה, זה עוד פעם, זה עמוד צדיק ט' או קכ"ד, זה אצלכם כנראה, שהרב רוצה להסביר משהו על הנושא הזה של החירות, בסדר? עכשיו, כיוון שזה מפתיע, אז הרב מתחיל, כאילו נותן דוגמה מקדימה מנושא אחר, מסביר אותה, ואז הוא אומר, עכשיו תוכל גם להבין את הנושא של החירות, בסדר? זה סתם דרך הסברה כזאת, אני רוצה להסביר משהו שהוא מאוד מורכב לתפיסה, הוא מאוד שונה מצורת החשיבה הרגילה של האדם. אז זה כמו מין משל כזה, כמו דוגמה, אני נותן לך דוגמה שקל לך להבין, אחרי זה אני אומר לך, עכשיו שהבנת את זה בקטן, עכשיו בוא נלך על זה בגדול. בסדר? זה הרעיון של הזה. אז נראה מה נספיק, אני אנסה להסביר לכם את העיקרון, כי העיקרון הוא מסובך, ומקסימום בסוף נחתוך, אני אגיד לכם איך הרב מסביר בסוף, את השבוע הזה, לא יודע, זה יעזור לכם. טוב. אני מזכיר לכם שזה יעזור אם תשאלו שאלות, זה לא מפריע. ההכרח, אני מתחיל לקרוא, בסדר, את הקריאה הגדולה. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. ודווקא כל המון זה יהפך לכל שדי בידי חכמי לב וקדושי רעיון. דווקא הנחש יהפך למטה האלוהים, אשר בו יעשו אותות ומופתים למען דת כי להשם. אז מה זה אומר? מה הכוונה הכרח? ההכרח שהוא הפתגם היותר שגור בעולם, איזה פתגם, מה הכוונה שההכרח פתגם שגור בעולם? הרב מסביר את עצמו. הרב בדרך כלל מסביר את עצמו, אז בואו נראה מה הוא מסביר. ההכרח, כלומר, הכרח החיים ומרירות סבלם. אתה רואה את זה? משפט הבא. הכרח היום ראו צבלם, ואז הוא אומר, יביא את האורה האלוקית לעולם, בסדר, ונסביר את זה, כי זה ממש לא מובן, נשמע מופרך לגמרי, אבל לאט לאט קודם. מה הכוונה הכרח החיים, מה הכוונה שהכרח החיים ומרירות סבלם, זה הפתגם היותר שגור בעולם. אז אני אסביר. בעולם העתיק, כי יש שלושה שלבים במדע. שלב ראשון, המדע היה נתפס כמו דבר יותר מונפץ מאשר כישוף. בסדר? כמו הייתי, האנשים שהיה להם היגיון בראש שהם מאמינים בכישופים, לא היו מאמינים במדע. בסדר? למה? כי אני מסתכל בעולם, אני לא רואה סדר. אני רואה ברדק. איפה בעיקר אני רואה בלגן בעולם? מה המקום המרכזי שבו אני רואה שיש חוסר סדר, שיש חוסר היגיון? מה? בני אדם, נכון? בסדר, בני אדם, לא הגיוני. בסדר, בני אדם ייצור לא הגיוני. יש בני אדם יותר מאחרים, לירים לא הגיונים, אבל בכל אופן, בוא, בני אדם זה התנהגות, לא, זה התנהגות שלהם לא הגיונית. אז, ולכן המושג מדע נראה מופרך. שלב שני, אומר אריסטו, וזה נקרא הצלחה המדעית החילונית. איך הצליח המדע החילוני? אומר אריסטו, בוא נעזוב את האדם, בוא נחפש את הסדר בטבע. בסדר? עזוב את האדם, באמת האדם זה אי אפשר, אין לך בסיגיון באדם. בסדר? בוא נחפש את הסדר בטבע. בוא נפריד את החיים לשתי חלקים, נחפש את הסדר איפה שיש אפשר למצוא סדר. ו... הוא מתחיל מאסטרונומיה. למה? כי אני בעצם אם אני אעקוב אחרי זה טוב, אני יכול לחשב מתי השמש תזרח, נכון? בדיוק מתי השמש תשקע, מתי הירח יופיע, באיזה גודל הוא יופיע, מתי מולד הלבנה, נכון? זה דברים שהם ממש קבועים, עם תצפיות פשוטות, אני יכול לחשב אותם, זה לא מסודר. אחר כך למזלות בשמיים, איזה חודשים הם מופיעים, בסדר? ואריסטו בעצם בונה, פותח את המדע מהאסטרונומיה, מהמקום שבו הוא מצליח למצוא סדר במציאות. וככה, ככה נשאר המדע בהצלחה מסוימת במשך כאילו מאות שנים, אלפי שנים אולי אפילו, אבל למעשה לא היה זה הרבה משמעות. בסדר, אז אתה יודע מתי תזרח השם ואתה תשקע, זה לא כך מעניין אנשים. בסדר, אז לנו יש עיבור השנה, נכון, עיבור החודש, בסדר, מתי עוד חודש. נגיד שזה קצת משמעות בשבילנו, אבל זה לא, אין זה הרבה משמעות. שלב שני, לפני 150, בסדר, שנה בערך, משהו כזה, נוצר פסיכולוגיה. מה זה אומר פסיכולוגיה? כלומר, בוא נביא את החוק לתוך החיים האנושיים. בסדר? לא רק על האדם הפרטי, גם בוא נחקור איך נוצרות מלחמות, איך נוצרות, מתי, באיזה תנאים יהיה שלום, באיזה תנאים יהיה מלחמה, איך מדינה, איזה מדינה תהיה חזקה, איזה מדינה לא תהיה חזקה, בסדר? בעצם נוצרה תפיסה כזאת, אפשר להגיד, שאפשר להסביר את החיים האנושיים. בסדר? עכשיו, אני אגיד לכם, לא בשביל משהו, באמת, אל תלבו, אני אומר לכם את זה רק בשביל היסטוריה, בסדר? אני לא עומד מאחורי מה שאני אומר עכשיו. אז זה ככה אומרים, אבל, בסדר? קחו את זה ברוח ספורטיבי. המקום העיקרי שבו בחיים האנושיים אי אפשר למצוא היגיון זה אצל נשים. נכון? ככה, בראש הגברים ככה. בסדר? אז איך פרויד בעצם, שהוא לא באמת החלוץ של זה, הוא פורסם של זה, בסדר? פרויד, איך הוא עשה, איך הוא הסביר את ההתנהגות של נשים, אתם יודעות? אני לא אומר זה נכון, בסדר? אני אסביר לכם את התהליך, אנחנו רוצים להגיע לפשר על מצווה. איך הוא הסביר את ההתנהגות של נשים, אתם יודעות? מה? יש להם כל מיני טראומות, בסדר? הרביצו להם כשהם היו ילדות, עשו להם ככה, עשו להם ככה, אז הם מתנהגות בצורה לא הגיונית. זה כן הגיוני, אם אתה תבין מה עשו לה, הרביצו לה, הזניחו אותה, בסדר? יאללה, התנהגות הגיונית. תמצא היגיון בשיגעון, בסדר? היא בהיסטריה, היא בהיריון, היא במחזור, היא בסדר, אתה מבין, כאילו אני בעצם מוצא היגיון, כלומר, אני בעצם אומר, אין מה לצפות ממנה, בסדר? בסדר, הבן אדם הזה, בסדר, בוא נעזור רק את הבנות, אתם את הבן אדם הזה, נגיד, הרביצו לו כשהוא הילד, אז הוא הרביץ לבן שלו. למה? זה מה שהוא מכיר מהבית, נכון? בסדר? כלומר, אני מצליח להכניס את המושג חוק לתוך החיים האנושיים. עכשיו, זה לא מצליח. זה לא מצליח. נגיד, פורסם שז'אן ז'אק רוסו אמר, אחד הפילוסופים בצרפת, הוא אמר כידוע שזה לא מצליח המדע. מדע האדם, לא רק הפסיכולוג, הוא קרא לזה חינוך. ככותר כללי של כל ה... מדעי האדם. זה לא מצליח. איך אומר, איך אני יודע, זה לא מצליח. יש בתי כלא, נכון? יש משטרות, נשמע, כל זה. כי אתה לא יודע לך נחתה אנשים. אם היית מבין את האנשים, היית מבין את הפסיכולוגיה שלהם, היית מבין איך הראש להם עובד, לא היה בתי כלא, נכון? היית מחנך את האנשים מגיל קטן, לא היו גונבים, לא היו רוצחים, לא היה... הכל היה בסדר. בסדר? אז זה משפט שרוסו מפורסם. כל עוד יש, כל עוד יש במדינה, הכוונה בצרפת, כאילו כל עוד בצרפת יש בתי כלא, בתי משוגעים, בתי חולים, אז אני יודע שאין מערכת חינוך. בסדר? עכשיו, מצד אחד זה לא מצליח, קל לי להראות, נכון, קל להראות שזה לא מצליח. אני אומר, הנה, תסתכלו על הערבים, יש להם בתי ספר, עדיין הם ערבים, נכון? לא השתנו, שרו ערבים, שרו רוצחים, נכון? לא השתנו שום דבר, הנה, תורם עושים שמחת תורה. נשארו חבר של פרימיטיבים. כלום, לא השתנה כלום. בכל זאת, בכל זאת, נוצרה מין תפיסה כזאת, מין ציור כזה, מין כאילו תפיסה של החיים האנושיים שאומרת, כשאני מפשל זה לא באשמתי. כי ההורים שלי, כי סבא סבתא שלי, כי גידלו אותי פה, כי גידלו אותי, כי אני בן של משפחה של רבנים, אז לכן אני מרדתי בהורים שלי, או כי אני גדלתי משפחה שהיא לא דוסית, אז לכן אני... בסדר. יש לי חבר שהוא רצה להתחיל לתת, לפני 4 שנים, ואז שידחתי לו בדודה שלי. אז הוא התקשר אליי, כשהוא רצה להיפרד ממנה. הוא אמר לי שהוא ציפרד ממנה, אבל שזה לא הולך, והוא ממש היה לו מצפון, אמרתי לו, בסדר, מה זה, לפעמים זה לא הולך, מה קרה? אז הוא אומר לי, לא, ואז הוא אומר לי ככה, הוא אומר לי, אני, יש לי בעיה, גדלתי בשבט מעורב, גדלתי כי היינו במקום לא כל כך דוסי, אז אני לא אצליח לחתן עם בחורה שהיא לא יפה. הוא אומר לי, יש לי בעיה, אני יודע שיש לי בעיה, זה דפק אצלי, אבל, בסדר, זה הכל שטויות, מהתחלה ועד הסוף, לא משנה, אבל כל הצורת חשיבה הזאת היא עקומה. אבל הוא... בבסיס של התפיסה שלו, התפיסה שלו היא פסיכולוגית, מה הכוונה? כלומר, הוא אומר, תשמע, אני גדלתי במקום מסוים, זהו, זה המסלול שלי. אני, הבנתי, אתכוון? אני לא יכול, עם הבחורה אתה לא יכול להתחתן, למה לא? היא בחורה טובה, הייתי רוצה להתחתן איתה, אבל אני לא יכול בגלל איפה שגדלתי בו, בסדר? זה לא נכון, סתם, היא לא מתחן בעיניו, סתם, אני לא מבלבל את השכל. אבל בסדר, לפעמים זה לא הולך. אבל הוא כאילו ניסה למצוא, אני לא מתכוון, במקום להגיד שמה, זה לא מתאים, זה לא הולך בינינו, זה קורה. הוא ניסה למצוא איזשהו הסבר כאילו, שימצא בו היגיון כאילו. שכאילו יכול להיות, בסדר? כי אז, כי בתפיסה שלו, אם הוא מצא היגיון, זה לא באשמתו. הבנו את הבעיה עכשיו? אם אתה, זה נקרא שההכרח הוא הפתגם יותר שגור בעולם. כלומר, תשמעו, זה החיים. אם אדם גדל במקום מסוים, בתנאים מסוימים, בדור מסוים, זה הבן אדם, מה אתה רוצה? נכון? לא יכול להיות שום דבר, הוא לא יכול להשתנות, הוא לא יכול לצאת במסגרת שבתוכה הוא שיבצ, הקדוש ברוך הוא שיבץ אותו. נגיד אפילו זה, נגיד זה כאנשים מאמינים, בסדר? אפשר לקרוא את זה ככה. למה זה עוזר לך שאתה אומר שזה קורה? הכרח בשפה של הרב, זה לא בדיוק בעברית שלנו. וכאילו זה בא להגיד, כאילו אתה מוכרח להתנהג ככה. כאילו גדלת במקום מסוים, ככה תצאי. כאילו אין לך מה... גדלת, אתם גדלתם נכון בקורונה, הייתם בתיכון, פחות פחות יותר, אתה הייתם. סוף החטיבה, ועכשיו זה מסוף תיכון ובמדרשה, בזמן המלחמה, נכון? אז אתה אומר, בסדר, אנשים שגדלו בסביבה כזאת, אמר לי בחור, באיזה מקום, אמר לי, שמע, אני... הייתי בקורונה, הייתי בכיתה זין, עכשיו במלחמה הייתי בתיכון, אומר לי, אין, אני לא אלמד בחיים. כאילו, אין לי סיכוי ללמוד. בקורונה לא למדו אצלי בבית ספר, במלחמה גם לא למדו בבית ספר, כל המורים היו במילואים, נגמר, אני לא אלמד כבר. כאילו, זה הכרח, כאילו, זה החיים. ככה גדלת, שם היית, היה לי חבר שהייתי בצבא, הולכתי לחזור בתשובה, הוא אמר לי, אבל בחור, ככה הוא אמר לי, בחור כמוני שחוזר בתשובה, אני אף פעם לא לדוס. אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, דוס זה רק מי שגדל דוס. אני, תמיד יהיה לי בעיה. אני אף פעם לא... זה לא ייכנס בי עד הסוף, בסדר? זה כאילו זה החיים, זה נקרא הכרח. כאילו אם אתה מבין טוב את הצורה שבה אדם גדל, מאיפה הוא בא, אז אתה מבין שזה אדם, בסדר? לא, בכלל לא, תכף נראה. לא, יש בקצת אמת, תכף נראה באיזה מובן, אבל... מה? לא. תכף נראה, זה מה שעושה יסביר עכשיו. אז יש בזה אמת, אבל לא האמת שאת אומרת. זאת אומרת, יש בזה משהו אמיתי, יש משהו בהכרח, תכף נראה. עכשיו הרב אומר שברור שזה, אוקיי, ברור שמה הבעיה העיקרית במושג הכרח, אין מוסר. אם יש הכרח, אין מוסר. כאילו אם יש, אם אתה תוצאה של איך שגדלת, אז אין לי מה להטיף לך מוסר, אין לי מה לנסות להשתנות, גם אני על עצמי, אני לא יכול, אין לי מה לנסות להשתנות. כאילו אני אצא כמו שאני, טוב. אני אגיד לכם, כאילו זה טיפה להתפזר עליכם, בסדר, אני מתנצל, אבל אני אומר לכם, תראו את זה, כשטיפה תגדלו, תראו, אני זוכר שהייתי, היה לי מפגש בוגרים של התיכון שלי. 10 שנים אחרי שסיימנו שמינית. כזה, אני כאילו בן 28 בערך, ואז זה היה בבית של הראש ישיבה, הוא שאל אותי, מי עשה מהפכים? כאילו הייתי כזה, הלכתי למטבח להגיד, הבן שלו בדיוק התארס, הבן שלו החניך שלי, בן עקיבא בדיוק התארס, הלכתי למטבח, הוא בראש התואש, אמרתי להם, מזל טוב, ואז הראש ישיבה הגיע למטבח קודם, וכולם יושבים בסלון. אז הראש ישיבה אומר לי כזה, מסתכל על כולם, כולם מדברים כזה, עוד לפני שהוא נכנס, הוא אומר, תגיד לי, מי עשה מהפכים, כאילו? אני מסתכל על החבר'ה 10 שנה לאחורה, עכשיו, סתם, רק מידע בשביל שתבינו את הסיפור אחר, הוא מוזר, יש לי זיכרון מאוד טוב, כאילו, לדברים מסוימים. כאילו, אני זוכר את האנשים לאורך כל הדרך, הוא גם ידע איזה ראש ישיבה, הוא מכיר אותי הרבה שנים. אמרתי לו, תשמע, אני זוכר את החבר'ה האלה בשבת תרמחים. זה מה זה? זה כאילו שבת בכיתה ח', אתה בא לפני שאתה בא לפנימיה. אמרתי לו, מסתכל עליהם עכשיו, יש פה אחד או שניים ששינו את החיים שלהם. רוב האנשים, הם באותו, במסלול שהם היו בכיתה ח', הם התקדמו במסלול, הם נשארו ילדים בכיתה ח'. הם על המסלול. הם על המסלול. הם נראים כמו שהם, הם היו כמו כיתה ח', אבל יותר גדולים. רוב האנשים. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, שמע, זה החיים, כאילו, מה אתה רוצה? זה כאילו, מה אתה רוצה? זה החיים. בן אדם גדל במקום מסוים, מתנהג בצורה מסוימת, אז הוא כאילו, בסדר, אז זה כאילו, הוא הולך במסלול, הוא הולך, הוא ילד טוב, גם אנשים, בטוח שתי ילדות טובות, הולכות במסלול, לא יודע, לא כאילו אתכם, אבל הולכות במסלול, נכון? הולכים לגן דתי, בית ספר דתי, אולפנה, נכון? מדרשה, זה המסלול, בסדר? אז זה הרגשה שלו שהוא כאילו, טוב. האינטואיציה המוסרית שלנו מתקוממת נגד זה, נכון? בטוח שאתם, אני עכשיו אססלם, כל אחד יכול לספר לי סיפורים על אנשים ששינו את החיים שלהם, שאפו את החיים, ושפשוט תגירות אותם אישית, אולי חלקכם גם בסדר? נכון, האינטואיציה המוסרית היא מתקוממת, היא מאוד בסדר, בן אדם הוא בן חורין. בן אדם בן חורין יכול לעשות הכל, יכול לשנות את החיים שלו, גם לטוב גם לרע, נכון? בסדר? אז הרב אומר, דווקא הרעיון הזה, כל המון יהפוך לכל שדאי, כאילו הכל המון זה כאילו המון הוא טיפש, כן? כביכול המון הוא כאילו פשוט, וזה יהפוך לכל שדאי, שדאי זה שם של הקדוש ברוך הוא, כן זה, טוב, איך? בוא נראה. העיקר כך חיים ורוצה, יביא את ההוראה האלוקית לעולם, זה עוד יותר מוזר, בסדר? כאילו ההוראה האלוקית בנויה, זה שיש מוסר, שיש חירות, אם הכל החיים זה הכרח, אם האדם הוא תקוע איך שהוא גדל, אז איך? איך אור האלוקי תגיע לעולם? איך יסתגל דבות, יפתח קבל תואר גדול שזוהר אמונה? בסדר, זה מאוד, בסדר, זה מובן הבעיה. הסתירה מובנת. כאילו, אם אני מאמין בהכרח, ואני באמת רואה את זה בחיים מאוד, את ההכרח, אז אני לא, אין לי מוסר, ואין קשר לקדוש ברוך הוא גם, אין לאדם קשר לקדוש ברוך הוא ככה, כי אתה בן אדם, אתה על הארץ. סליחה שאני אומר, כל אחד גדל בתור ילד, הוא גדל טמבל, נכון? כל ילד, במה הוא מתעסק? סוכריות, נכון? מה מעניין אותו? סוכריות, סוכריות. זה פחות בצורת החשיבה של ילד, הוא יהיה גדל טיפה, אז מדבקות, נכון? השאלה, אתה יכול להשתחרר מזה כאילו? או שכשאתה גדול, אתה פשוט רוצה סוכריות יותר גדולות, או שאתה רוצה צ'ופרים יותר גדולים, אבל אתה רוצה אותה. בסדר? אם אני לא יכול להשתחרר מזה, אם אני לא יכול לגדול, להיות אדם גדול, אז... בסדר, אני לא יכול, אז זה החיים כאילו. והרבה אנשים שאתם מסתכלים עליהם, אתה אומר, הבן אדם הזה הוא בן 40, על מה מעניין אותו? האוטו שלו, הוא מדבר, כמו כשהוא היה ילד, הוא דיבר על האוטו עם השלט, אז הוא מדבר עכשיו על האוטו בלי שלט, אבל הוא מדבר על אותו שלט קטן, אותו גדול, הוא מדבר אותו דבר על האוטו, הוא לא השתנה, כאילו, לא זאת שום מקום. טוב. נדמה הדבר כאילו העולם מתמוטט וכושל, מתמזמז ומתמסמס תחת עינות יד הכפירה. כן, הכפירה, מה זה הכפירה? אותם הכפירה בחירות. הכפירה ביכולת של האדם להיות בן חורין, לדבק בקדוש ברוך הוא. העולם זה מפרק אותו. אפשר לי כמה סגלת תרוצות, זה לא... אני יכול לסבול את זה. אני אראה את הרעש, אני מלחם לכם מדי, הכל בסדר, לא צריך... לא צריך לסבול. אחר כך החיים ובריאות סלילה הביא את ההורה האלוקית לעולם, אחר כך יסגל את הלבות להיפתח לקבל את ההור הגדול של זוהר אמונה בכל... לא, סליחה, זה ככה. הלאה. נדמה הדבר כאילו העולם מתמוטט וכושל, מתמזמז ומתמסמס תחת עינות יד הכפירה הגסה. המפלצת, הבלה, היבשה והאכזרית הרובצת עליו. עד לכאן הבעיה, בסדר? עד לכאן הבעיה. עכשיו בוא נראה מה הפתרון. תראו מה הרב אומר. קודם כל הרב אומר, ספר לנו סיפור. מה הסיפור? השלבת האלוקית מתלקחת בקרב הלב פנימה, בקרב כל רוח ונפש. מכה גלים גדולים, סוערים מגלי כל ים. עולה שמיים ויורדת תהומות בחדרי כל רוח ונפש. מה הדבר שהוא טבע החיים של האדם? עכשיו בוא נגיד את המושגים של פרויד. פרויד אומר ככה, קיים את המושגים של פרויד? יש איד, אגו וסופר אגו. לא יודעת מה זה. איד זה כאילו הזהות של האדם. זה החיים, זה כמו, התודעה של האדם זה כמו איזה סיר ענק, סיר בועה ענקית מלאה בג'יפה, צוער או תחת, וסטיות, ואלימות, וכעסים, ועצבים, והיסטריה, וחוסר שליטה, בסדר, זה הבן אדם. למעלה יש מכסה קטן על הסיר, קוראים לו אגו. מה זה אגו? אני מבין שאם אני אוציא החוצה את כל הג'יפה שיש לי בפנים, זה לא נכון מה שאני מספר לכם, כן? זה סיפור של פרויד, זה סיפור לא נכון, זה נסבר את הסיפור. אם אני אוציא החוצה את כל הגועל נפש שיש לי בפנים, מה יצא ממני? אף אחד לא ידבר איתי, נכון? אם אני, עליו נכון, יש אנשים שהם לא יודעים לקום בבוקר בצורה נעימה. נכון, אם אני קם בבוקר עם פרצוף חמוץ, ואני גר בפנימיה, אתם קוראים פה בפנימיה ביחד, נכון? ואני אשפריץ על כולם החוצה את כל הגועל נפש שאני מרגיש עכשיו, אז מה יקרה? אף אחד לא ידבר איתי יותר, נכון? לא יהיה לי חברות. אני גמור, אז מה אני עושה? אין לי ברירה, לא תפש לי. אמרתי את זה בגן, נכון? בגן אתה מתנהג לא יפה, קבל מכות. הגננת לא אוהבת אותך, האחים שלך לא מדברים איתך, נכון? חברים שלך, אתה מבין, לאט לאט שבן אדם כזה אין לו חברים, אין לו ברירה. אז זה נקרא אגו, כאילו אני צריך לרסן את ה... כדי להשתלב בחברה, אני צריך לרסן את, ה... לרסן את עצמי, את מי שאני באמת. בסדר? זה לא נכון כל הסיפור הזה, בסדר? זה הסיפור של פרויד, אבל זה פסיכולוגיה בנו על הסיפור הזה. אחר כך סופר אגו, מה זה סופר אגו? זה ההבנה שלי שכדי שאני כאילו יוכל להשתלב בחברה, לא מספיק שאני רסן את כל הג'יפה שיש לי בלב, אני גם צריך לייצר כל מיני התנהגות כאלה, חייך לאנשים, להיות נחמד אליהם. בסדר? אני בעצם מייצר זיוף של זיוף כדי להשתלב בחיים האנושיים, וככה כל בן אדם חי. בסדר? זה נקרא פסיכולוגיה. עכשיו, למה, מתי צריך פסיכולוג? כשמשהו במנגנון הזה לא עובד. משהו מהג'יפה שבלב של האדם מצליח לפרוץ החוצה. בסדר? ואז צריך פסיכולוג, הפסיכולוג בעצם צריך לעזור לך לסגור את הפקק חזרה, כמו אינסטלטור כזה. בסדר? זה מובן, זה הראש של הפסיכולוגיה. עכשיו, אומר הרב, זה לא נכון. אם אתה תרד לעומק נפש האדם, מה יש שם בפנים? אנחנו אומרים בדיוק הפוך מפרויד. מה יש בפנים? קדושה, טהרה, אהבה, שמחה, גבורה, חסד, נכון? האדם כולה לב שלו מלא בדברים טובים. רק איך שזה יוצא החוצה, לפעמים הוא לא עושה את זה טוב. בסדר? הפוך מפרויד, אנחנו אומרים. מה אומר הרב? מה בוער בלב האדם? הרי אנחנו, מה בוער בלב האדם? שלהבת אלוקית, מתלקחת בקרב הלב פנימה, בקרב כל רוח ונפש. כמה ערבים? כן, זה קשה. זה מה שהרב אומר. באמת. מכה גלים גדולים, סוערים מגלי כל ים. זה לא סתם איזה... יש לאדם, נכון, איך אומרים, יש לאדם נקודה טובה בלב, נכון, ככה אומרים בפעולה של בני עקיבא, נכון, יש לאדם נקודה טובה, זה לא נקודה טובה, יש אש בוערת של טוב באדם, בוערת, שלהבת אדירה של אש, היא בוערת, עולה, מכה גלים גדולים, סוערים מגלי כל ים, עולה שמיים, יורדת תאומות בחדר כל רוח ונפש. זה הטבע של האדם האמיתי, בסדר? זה הטבע של האדם האמיתי. עכשיו, מה מכסה את זה? הכפירה האיומה, השפחה הבלה, בתעבדות הבזויה, סוגרת בידה את בריחיה. לבלתי תראה החוצה. בסדר? הכפירה, ההכרח הזה, התפיסה הזאת של ההכרח, היא סוגרת את הטבע האמיתי של האדם מלהופיע. בסדר? אבל מה הטבע האמיתי של האדם? הטבע האמיתי של האדם זה טוב, זה הטוב האלוקי. לא ברעיון, לא ב... איך אומרים? זה לא... איך אומרים הבן אישים? זה לא משהו סגולי. אתה יודעת מה זה משהו סגולי? כאילו זה משהו שיש לאדם בלב, אבל זה לא יוצא החוצה, נכון? זה לא מה שהרב מתאר פה, נכון? זה לא משהו סגולי, זה לא זה משהו שקבור עמוק בלב האדם, זה הטבע של האדם, זה ה... אם אני מסתכל על האישיות של האדם, 99% מהאישיות זה הבערה הזאת של האמונה. בסדר, הכפירה היא איכשהו מצליחה קצת לסתום את זה, אבל מה אני צריך לעשות, אני טיפה אקדים את המאוחר, בסדר, כי אין הרבה זמן, טיפה אני בטוחה שאתכם שאלה, מה אני צריך לעשות אם אני רוצה שהאש הזאת תצא החוצה? תדמיינו את זה כמו... אני אגיד לכם את הדמיון, ואז תענו לי. אני תדמיין את זה כמו איזה דוד, נכון? פעם, הרי פעם, לפני שהיה חשמל, אתם יודעים איך היו עושים מכונות? עם קיטור. נכון, הם נהיים מכונות עם קיטור. איך היו עושים? היו עושים דוד גדול, נגיד רכבות, רכבת קיטור, איך עושים? לוקחים דוד גדול מלא במים, מבעירים אש, האש מרתיחה את המים, נהיה לחץ בתוך הדוד, הלחץ יוצא בצינורות כאלה דקים, והלחץ הזה הוא מניע את הגלגלים של הרכבת או את המכונה, או ככה הייתה, המהפכה התעשייתית, ככה התחילה, לא היה חשמל בהתחלה. בהתחלה היה קיטור. היה קיטור ככה, כל המכונות, כל המפעלים ככה עבדו. בסדר? עכשיו אני יש לי דוד כזה, בתוך הלב יש אש בוערת מלאה באמונה, זה לא יוצא החוצה, הכפירה עכשיו סותמת את זה אצל הבן אדם. מה אני צריך לעשות? איך פותחים את הסתימה? מה? לא, בלימוד תורה זה חכי, זה צעד אחד קדימה מדי. איך במשל, איך אני... לא לפתוח את הצינורות. שבו ברוש פלילי קצת, מה? כן, להגביל את הלחץ. אנחנו רוצים להגביר את הלחץ, עד שיהיה פיצוץ. זה מה שאנחנו רוצים. שהאדם לא יוכל לקבור את האמונה יותר בלב. בסדר, הבנתם עכשיו את הרעיון? אני אגיד את זה עכשיו בנמשל. אנחנו תופסים ככה. יש עולם, נקרא לזה, טבעי של אמונה. בסדר? עולם טבעי של אמונה. והעולם הזה, אתה יודע מתי אני מוסיים? מה? השרה שזה עושה? טוב. עכשיו יש עולם טבעי, יש עולם של... כאילו אנשים גדלו, כולנו גדלנו, בעולם שחינכו אותם שיש הכרח, נכון? יש איזה טבע לאדם שהוא לא יכול להתגבר עליו, נכון? מה האינטואיציה שלנו כאנשים דתיים? אם אני רוצה להתגבר על הבעיות של ההכרח, מה אני צריך להניח את האדם? מה? חזק הייתי, אני לא שומע. לא, אבל ביחס לטבע, שיהיה בן חורין, נכון? מה אמרנו בהתחלה? תהיה בן חורין, נכון? מה שאמרת על הסטודנט, תהיה בן חורין. כאילו גידלו את האדם שהוא מוכרח, גדלת, נגיד, בבית לא דוסית, אז בסוף תצא לא דוס, לא, אתה תשתחרר מזה, אתה חושב, נכון? זה האינטואיציה שם, נורא ואומר בדיוק הפוך. צריך להניח את האדם, באמת אתה משועבד לטבע שלך, שתדע. לא ללכת נגד. אבל מה הטבע שלך? הפוך, ותלך, תגביר אצל האדם את הנאמנות שלו לטבע שלו. מה הוא אומר, מה יקרה בסוף? בסוף יהיה פיצוץ. כי מה הטבע של האדם באמת? האמונה. הבנתם עכשיו את הבעיה? מה קורה בעולם? יש תנועה בעולם. מה התנועה אומרת? האדם הוא כפוי לטבע שלו, הוא מוכרח. נכון? תנועה כזאת בעולם. אתה מסתכל על אנשים, אתה אומר, הם לא משתנים. יש פסיכולוגיה, הפסיכולוגיה אומרת, מה שעשו לאדם בילדות זה מה שיהיה לו, נכון? מה אתה עושה כאדם דתי? מה האינטואיציה שלך? תנגד. נגיד, מה פתאום? יש חירות. עכשיו, מה הבעיה? אתה הולך נגד העולם, נכון? כל שאמרתי לכם את זה לתניות, שאבא שלי שאלה אותי, למה לבנות קשה להתלבש צנוע? אמרתי לה, בחורה הולכת, רואה סרטונים, רואה סרטים, רואה אפילו פרסומות. ככה בנות נראות, בנות לא נראות כמו אמא שלך. בנות לא מתלבשות צנוע, בנות נראות, זה העולם, ככה בנות נראות. אז מה, אתה הולך נגד כל העולם? להחלטה הולך נגד כל העולם, יש לה מחיר. גם אצל רוב הציבור, אצל רוב הבנות, זה לא יעבוד, נכון? רוב האנשים לא רוצים להיות מוזרים, הם רוצים להיות נורמליים. הם דוסים, הם רוצים להיות נורמליים. בסדר? אז הם מוצאים איזה שביל באמצע כזה, שככה לא יסבך אותם אף בעיה. יש עכשיו תנועה, עכשיו לא תנועה, עכשיו אנחנו בטבע. יש תנועה בעולם של טבע, יש תנועה בעולם של הכרח, נכון? איך אני עומד מולה? איך אני עומד מול התנועה הזאת? בתור אדם דתי, אני אומר, לא, יש חופש, אדם יש לו בחירה חופשית, נכון? מה אומר לך, הרב, זה טעות. תלך בדיוק הפוך. תגביר את הטבע, תגיד לאנשים, באמת יש לכם טבע. באמת האדם כפוי לטבע שלו. באמת האדם לא יכול לשנות את הטבע שלו, אבל, וככל שאתה תגביר, מה יקרה כשאתה תגביר באדם את התכונה הזאת של הטבעיות? מה באמת יתגבר? הלחץ הפנימי שלו, הלחץ הפנימי של האמונה, זה מה שיתגבר אצלו. עד שיהיה פיצוץ. עד שאדם יגיד, מה, הטבע שלי זה אמונה, זה הטבע שלי באמת. בסדר? ראינו את הפתרון. איך בין אישים אוהבים להגיד, זה מסוכן, זה פתרון מסוכן. מה הכוונה? אדם יכול לקחת את זה למקום לא טוב? השאלה מה הטבע של האדם באמת, לא? נכון, הם לא חושבים ככה, נכון. אבל מה הטבע של האדם באמת? בואו נתחיל עם היהודים. זה אותו דבר, אבל בואו נתחיל עם היהודים. תגידי, מה הטבע של האדם באמת? אז בואו נדבר על היהודים בינתיים. תגיד, מה את חושבת? אם, לא, אם הטבע, אם הטבע, אנחנו אומרים ככה, אם הטבע של האדם הוא להיות קשור לקדוש ברוך הוא, הטבע של האדם הוא טוב. אז ככל שאני אגביר אצל האדם את החינוך שלו להיות נאמן לטבע שלו, מה יקרה? אני אגביר את האדם את החינוך שלו להיות נאמן לטבע, נכון? זה מה שאני אעשה. מה הוא יכול לשים הצידה, תגידי? מה הטבע שלו עצמו? מה את פחדת? תגידי, אנחנו לא... נכון, אבל אם הטבע של האדם זה טבע של אמונה, אז מה יקרה? זה לא כשיצא החוצה. נכון, אז צריך להגביר את הלחץ, צריך להגביר את הלחץ בשביל זה. רגע, תכף נראה איך עושים את זה, שנייה, תכף זה הצד הבא. אבל כן, אני, אז בסדר, אז אני לא מסכים לך. אני מבין זה חדש, לא, אני מבין זה חדש, כי אנחנו רגילים להגיד הפוך.
יש הרבה אנשים, לא מאמינים. אז איך מסתדרים
העניין הזה של ההכרח? מצוין, אדם הוא לא מאמין. מולה, עכשיו לוקח אדם שהוא לא מאמין.
לא, אם העולם עובד לפי ההכרח, אז יכול להיות שאנשים לא הגיעו לנקודה הזאת.
מעולה, שאלה נהדרת. זאת אומרת ככה, אם הרב צודק והעולם עובד להכרח, אז אנשים צריכים לעשות תשובה ממילא, נכון? אני צודק שזה משהו מצוין. אני אענה לך, אני אענה לך. כמה היו פה, רגע, כן, אני אענה לך, למה את ככה? כמה היו פה דתיים שהקימו את המדינה תיאודוס? 5%. 5% במדינה ודתיים, כבר שהיו אנטי דתיים. 5%. כמה היום יש חילונים אנטי דתיים במדינה? איך אתם יודעות? קשה לכם לדעת, מאיפה אתם מתנחלות. אז בואו נלך לכנסת, בכנסת זה קל לבדוק, נכון? איזה מפלגות היום יש אנטי דתיות בכנסת? מה איזה? תנו לי שמות. אתם מכירו עוד שמות? אף מפלגה. אין אף מפלגה אנטי דתיות בכנסת. אין. יש מפלגות שחילות, אף מפלגה לא אנטי דתית. כשאני הייתי בגיל שלכם, לא לפני הרבה שנים, כל המפלגות היו אנטי דתיות, חוץ מהדתיים כאילו. והליכוד זה היה מפלגה אנטי דתית. כשאני אומר ככה, אשכנזים חילונים אנטי דתיים. חלק מהחברי הכנסת האלה עדיין היום בכנסת. אבל הם היום עושים הפרשות חלל לפני הבחירות. כן, זה באמת הם עושים. לא בגלל שהם נהיו דתיים בעצמם, כי הם מבינים שזה הציבור. הם רוצים שתצביעו להם. כן, אין המפלגה, מפלגת העבודה, שזה הכי שמאלה, אתם יודעים, זה הכי שמאלה, מקבלים מפלגת העבודה. מפלגת העבודה, היושב ראש הקודם שלהם זה היה בחור דתי, הקודם קודם. היה בחור דתי, דתי כזה מסורתי, אבל דתי, איך קראו לו, היה מנכ"ל בזק גם. לא זוכר את השם שלו. ויש להם חבר כנסת דתי כל פעם הבחירות, כל פעם איזה רב כזה, מישהו כמו הרב שי פירון וכל מיני כאלה. בסדר, רבנים, לא משנה, לא רבנים שלכם, אבל. אין מפלגות אנטי-דתיות בכנסת. יש אנשים במדינה אנטי-דתיים, אין להם מספיק, יש להם פחות מנדטים ממפלגת נועם. שזה לא הרבה כל כך, אני בטוח שאתם יודעות. עובדה שלמפלגת נועם יש חבר כנסת בכנסת, מפלגת מרץ אין. אפילו מפלגת מרץ שזה שמאלה ממפלגת העבודה, לא אישית, עזבי, הוא אישית, הוא אישית הוא דחליל, הוא לא, אין לו דעות משל עצמו, אבל הדעות שאומרים לו להגיד, מפלגת מרץ שזה שמאלה מפלגת העבודה, זה סתם, אני אומר לכם, זה לא בשביל הפוליטיקה, סתם, כי זה מדד, אני חושב, שהוא פרקטי, הוא לא מדד תיאורטי. הוא לא מדד, יענו, לא יודע מה, עקרוני, זה מדד תכלס. מפלגת מרץ שהיא שמאלה מפלגת העבודה, שהיא גם לא עברת אחוז החסימה בכלל, היושב ראש הקודם שלהם, זה היה, איך קראו לה, תמר זנדברג, שהיא לפני איזה 30 שנה הציעה, 20 שנה הציעה הצעת חוק שאסור יהיה דוכנים של חב"ד, אסור היה לפתוח דוכנים להניח תפילין. מישהו פרסם את זה לפני הבחירות האחרונות שהיא הציעה את זה, אז היא אמרה מה פתאום, זה כבר לא הדעות שלי. ואז פרסם הבן זוג שלה, לא נשואים, יש לה בן זוג שהוא דתל"ש, הוא פרסם תמונה שלו שהוא מניח תפילין. הוא אמר, אני כל בוקר בפייסבוק, כאילו כדי להגן עליה. אני כל בוקר מניח תפילין, והנה, זה הבן זוג של יושב ראש מפלגת מרצ, שזה שמאלה מהעבודה, זה חבר'ה שלא נבחרו לכנסת בכלל. זה חבר'ה שלא נבחרו בכלל לכנסת. למה? זה כל הציבור, תחשבו, מי מצב שכל המדינה חילונית? מי עשה את זה? איך כל המדינה הפכה להיות מסורתית? רגע, זה תהליך של תוך 80 שנה, ממצב שיש 95% חילונים, מי הפך את המדינה לדתית? אתם הפכתם? מי הפך? הרבנים שלכם, סליחה שאני שואל את זה ככה. מי החזיק כולם בתשובה? מי הפך את כולם מסורתיים? הם עוד לא דתיים, מסורתיים. מי הפך את זה? מי עשה את זה? לא אנחנו עושים את זה. זה הטבע של האנשים. אני הייתי גר, אני עכשיו גר פה בסוסיה, הייתי גר קודם במרכז שפירא. אני לימדתי בבית ספר בקריית מלאכי, ושתי לימדה באשקלון בבית ספר. הבית ספר הכי דוס של אשקלון, איפה אשקלוניות? קירות, לא, אין פה אשקלוניות, אסף מימון. בסדר, זה הבית ספר הדוסי של אשקלון. שם, פעם אחת הלכתי, אירוע, הזמינו אותי לאירוע, אשתי הייתה שם מרכזת חברתית, הייתה מרכזת כל האירועים, וזה, הזמינו אותי לאירוע, באתי שם לזה. האימהות לבושות, השם ירחם, לא יכולות להאמין שהן דתיות בכלל. זה הספר הכי דתי של אשקלון. מי שולח שם את הילדים שלו? אנשים לא דתיים. וגם איפה שאני לימדתי בקריית מלאכי, בצד בקריית מלאכי, תלמוד תורה עציון, תלמוד תורה עציון, לא, זה תלמוד תורה של קריית ארבע, תלמוד תורה של קריית מלאכי. הגיעה אספת הורים, אתה לא רואה את האימהות, אתה לא מאמין שזה האימהות שלחו את הילדים שלהם לתלמוד תורה. רוב הילדים היום בחינוך הממלכתי-דתי, ההורים שלהם למדו בחינוך החילוני, אתה יודעת את זה? כבר לפני הרבה שנים זה ככה. רוב תלמידי החינוך הממלכתי-דתי, החמד, כמו שנקרא, הוא שהם ילדו בחינוך חילוני. למה? למה הם שולחים את הילדים שלהם לחינוך דתי? יש בגרויות טובות. למה? רוצים לחינוך דתי לילדים שלהם. זה נקרא שהטבע מתעורר. זה לי קשה טוב ומתורים. רגע, תראו, נדבר על החירות. כל המטרה של ארבע מלאך זה להגיע לחירות, נראה אם צריך להגיע את זה. בסדר, השאלה מה זה חירות לפי זה. אבל קודם כל זה הטבע האמיתי של האדם, זה האמונה. אז אתה יכול להתנגד לזה, אתה יכול לבחור ברע. העובדה שאת מכירה אנשים שבוחרים בחירות רעות, מכירה איזה אחד או שניים. האדם יכול, אבל לאורך זמן הטבע שלו מתגבר. עכשיו, כשאני עכשיו שואל את עצמי, איך אני מטפל במציאות של עם ישראל, שהוא לא חי לפי הטבע שלו, מה התשובה? מה אני עושה? אני מגביר את הטבע. אני מגביר את הטבע, בסדר? ככל שאני מגביר את הטבע, ככל שאני מחנך... עכשיו, בהקשר קודם כל, עכשיו שאלת, עושים את זה. בהקשר פה של הפסקה, מה שאר רוצה להגיד, צריך לחנך לזה. כלומר, מה אני מחנך את האדם? האם אני מחנך את האדם, תשמע, לדוגמה, לא יודע כמה אתם מכירות, אבל... בחינוך דתי, כשלא מקשיבים לרב קוק, זה החינוך שבו אנחנו גדלנו כולנו, שם גם אני מתאר עצמי, אז אני אשאל שאלה כזאת, מה גורם לאדם לא לבחור בטוב? מה גורם לאדם לא לבחור בטוב? מכירות אנשים שבוחרים בחירות לא טובות, נהגים לא יפה, אתם מכירות קצת. מה גורם לאדם, אולי אפילו אתם עושות את זה, מה גורם לאדם לא לבחור בטוב? למה שאדם לא לבחור בטוב? אדם גדל טוב, חינכו אותו להיות ילד טוב וזה, לשמור מצוות, למה אדם לא עושה את זה? למה את מליבה, לא, אישית אני שואל אתכם, שואל אתכם בכללי, כן? למה את מליבה את חברה שלך? למה את יורדת על אנשים? למה שמתנהגים לא יפה? מה התשובה? מה לימדו אתכם בבית ספר? אני יודעת, תפחתו לדבר, אני מבין שתפחתו לדבר, אני מבין את הבעיה, אבל אנחנו לא, אנחנו צריכים להתקדם בחיים, מה לעשות? מי שהשתקרים את עצמו לבן הציבור, מה? זה לא תשובה שציפיתי לשמוע, אז תסבירי את התשובה שלך. טוב, בסדר, מצוין. מוציא את זה בצורה לא טובה, את אומרת. בסדר, הפתעת אותי. לא, הפתעת אותי, בסדר, אני חושב על התשובה שלך. זו תשובה נכונה, אני אגיד לכם מה אני ציפיתי לשמוע, בסדר? שזה הפוך בדיוק מה שאת אומרת. לפעמים, אולי אתם כבר גדלתם אחרת, אני לא יודע, אבל לפעמים שבחינוך דתי, אז אנחנו גדלים בצורה שהאדם הוא בוחר ברע כי יש לו תאוות. איזה מילים אחרות, כאילו יש לאדם איזשהו סך של כוחות חיים שהוא יותר מיכולת האדם להכיל אותו. אתה יכול את האדם להכיל אותו. כלומר, אם האדם יחיה את החיים שלו, את כוחות החיים שלו בטבעיות או באופן חופשי, אז הוא ייכשל בחטאים. בסדר? לעומת זאת, אם אני הבנתי אותך, מה שאתה אומר זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, הפוך, אדם, אם הוא היה חי את החיים שלו בצורה טובה, הוא היה רק עושה רק טוב. מתי האדם הוא פשל? כשהוא... מתי אדם פשל? כשהוא הפוך, כשיש לו איזה משהו שמונע ממנו לפלוט את הטבעיות שלו. כמו שאתה אומר, שאדם הוא, יש לו איזשהו צער, יש לו איזשהו כאילו סתימה בצנרת. עכשיו, אם יש סרטון מפורסם של יואל איש קרויס, הוא חרדי שרובים תמיד צלם אותו בטלוויזיה, כי הוא חרדי כזה, מעצבן כזה. אז אתה מצלם אותו, אז סולים את החרדים אחר כך, אז הוא לא מצלם אותו בטלוויזיה. במקום שההפגנה הם מחפשים לראיין אותו, אז פעם אחת ההפגנה, נגיד לימודי ליבה. ואז היא בטלוויזיה מראיינת אותו ואומרת לו, למה אתם מפגינים נגד לימודי ליבה? אתם לא רוצים שהילדים שלכם יהיו חכמים? מה, אתם רוצים תלמידי חכמים, לא? אל תתפסו אותי על המלבר, זו הייתה השאלה. אז הוא אומר לה, מה פתאום? הוא אומר לה, ילדים שהראש שלהם סתום הם יותר מאמינים. הפוך, הילדים היום שלהם ראש פתוח מדי, אם הייתי יכול להתסתם לכולם את הראש. כמובן ששידרו את זה בטלוויזיה, זה בדיוק מה שרוצים לשמוע, שהחרדים רוצים את כולם יהיו סתומים ושכדי להיות מאמין את החטמבל, זה בדיוק מה שרוצים לשמוע בטלוויזיה. אבל זה ציור שהוא מאוד מתאים לצורה שבה אנחנו תופסים, מה התורה רוצה, כי אם אנחנו תופסים שבעצם כוחות החיים מסבכים את האדם בבעיה, אז אני מחנך את האדם שהוא צריך בעצם להתגבר על הטבע שלו. עכשיו, איפה זה מתנגש? תכף דוגמה, איפה זה מתנגש? לדוגמה, האם בשנתיים האלה של המלחמה הציבור נדחף להיות יותר טבעי או פחות טבעי? מה גורם את מלחמה? הרבה יותר טבעי, נכון? לאנשים דתיים זה נורא מפחיד אותם. אתה יודע את הבעיה עכשיו? לאנשים דתיים זה מאוד מפחיד אותם. אומרים, הנה, כל הבנים עוזבים את הישיבות, מתגייסים. גם בנות רוצות עכשיו להיות חיילות. שמעתם אנשים שמדברים על זה? כן, אבל עכשיו יותר רוצות להיות חיילות. גם אם הן לא לוחמות, מספיק שהן על מדים, סתורות על מדים זה כבר, נכון? עושה את העבודה. בזמן מלחמה, לא אתם, אתם אולי נורא דוסיות, אבל בנות שהן יותר על התפר, נכון? פתאום בזמן מלחמה, זה מסבך אותנו, לא? מסבך אותנו בבעיות. זה נקרא שההכרח, זה ההכרח, ההכרח, כלומר ההתגברות של הטבע, היא מרחיקה אותנו מהקשר עם הקדוש ברוך הוא. ברור שמלחמה מגבירה את הטבע, ברור שמלחמה מגבירה את הקשר עם ה... בסדר, המציאות הטבעית. אז זה אומר הרב הפוך, צריך להגביר את הטבע. אתן לכם עוד דוגמה חריפה לזה. כשהוקמה המדינה, כשהתחילה בעצם הרישום של הנישואים של הרבנות, אז הייתה הצעה שהציע מישהו, שבחתונות של חילונים, הרי גם חילונים צריכים להתחתן פתאום דרך הרבנות, בחתונות של חילונים, הרבנות תביא עדים מטעמה, עדים שהם עדים פסולים. כן, מה הרעיון? תחשבו, תבדוק קצת עליך, מה הרעיון? למה שאני ארצה להביא עדים פסולים לחתונה? החתונה לא תקפה, למה שאני ארצה שהחתונתי לא תקפה? מה? אין ממזרים. נכון? אם הזוג לא נשוי, והאישה יולדת ילדים מכל מיני גברים, אז זה לא דבר טוב, אבל... אבל הילדים האלה הם ילדים נורמליים, קשרים. אבל אם הזוג נשוי והאישה יולדת ילדים מבעל אחר, הילדים האלה ממזרים, אסור להתחתן איתם. אסור להתחתן איתם. עכשיו תגידו מי ידע, בטח ידעו, כי כשבאים להתגרש, אז כל הג'יפה יוצאת החוצה. ואז ברבנות רושמים את הילדים כממזרים. הבעל אומר, הנה, אשתי בגדה בי. הוא מביא הוכחות, הילדים נשארים כממזרים. אף אחד לא יכול להתחתן איתם. אף אחד לא יכול להתחתן איתם. גם הבן של הממזר אסור להתחתן איתו. זה עובר בתור השעה. יש תנאים מסוימים שאפשר תוך כמה דורות בטל את זה, אבל זה סיפור מהפטרה. זה לא דבר פשוט בכלל. עכשיו, אם לא יודעים את זה, אז בכלל, יכול להיות שמי שהתחתן עם ממזר יגלו את זה רק כשהם יהיו נשואים. הילדים ממזרים, צריך להתגרש ממנו. הוא יותר פשוט. נביא עדים פסולים. נגמור את הסיפור. לפחות לא ממזרים. הרי גם ככה אלה חילונים, לא אכפת להתחתן גדת משה בישראל. רק החוק מכריח אותם, אז בואו נפתור את זה. יאללה, מה עשו? מה עשו? לא עושים את זה, נכון? אסור לעשות את זה. למה? מה? לחילונים היום אכפת. לא, נדבר על הקיבוצניקים שפעם חילונים לא אכפת להם לחתן גדת משה בישראל, לא מעניין את הסבתא שלהם. יותר טוב, תפתרו אותם הרבנים ויותר טוב להם. לא רוצים את זה בכלל. היו עושים חתונה, היום לא עושים את זה, היום עושים חתונה וביחד. פעם היו עושים חתונה בקיבוץ, אחר כך הולכים לרבנות ורשמים, כמו שאתה עושה, רושם את הרישיון שלך באוטו, אתה הולך לאכול משרד, אתם עושים את זה גם באינטרנט, אבל פעם היית עושה רישיון, יש לכם רישיון נהיגה, היית הולך למשרד הרישוי, משלם 1,000 שקל, קבל את הכרטיס. אז ככה היו צריכים לרשום, אחרי זה אתה הולך חתונה בקיבוץ, אחרי זה הולכים לרשום ברבנות, רושמים את זה, על המקום, הרב עושה להם את החופה עצמה, כאילו את הקידושין עצמם, שיהיה באמת קידושין. הם עושים את זה כמו שאתה חותם על טופס בבנק, והם הולכים הביתה. למה לחתן אותם? למה להסתבך עם כל הממזרים? תחשבו כמה ממזרים מסתובבים פה היום. למה לחתן אותם? כדי שיהיו נישואים, מה? היהדות זה שלא יהיו ממזרים, זה היהדות. מה, היהדות זה שיהיו ממזרים? כן, זאת אומרת, אנחנו מאמינים בקדושה שבנישואים ושבזכות הקדושה האמיתית שיש בחיי נישואים, שהם באמת יהיו נישואים, אז יחזרו בתשובה, והכל יהיה בסדר. תחשוב את ההחלטה הזו לקבל כש-95% במדינה זה חילונים. בלי פחד, הוא מחתן את כולם, למה? קדושת הנישואים. קדושת הנישואים זה לא איזה מושג יפה מדבר תורה לשבע ברכות. זה החלטה, זה החלטה, החלטה. במבט של 80 שנה היום, הצדיק את עצמה, לא? אנשים רוצים להיות נשואים כדת משה וישראל, אמרו עם ערך בחתונה הזאת. לא כולם, עדיין לא כולם. אבל אין מספיק אנשים שהם כאלה אנטי-דתיים שיהיה להם מפלגה בכנסת. זה מיעוט קטן היום. האנשים האלה היו פעם 95% מהמדינה. היום זה מיעוט בטל. אני לא יודע אם אני קורא לזה רגש. רגש זה כמו ההחלטה של השכל. בסדר, נגיד אני רואה את אשתי, אני מבין זאת אשתי, אני מתרגש, אני אוהב אותה. זה כאילו כמו כאילו התוצאה של ההבנה זה הרגש. הטבע זה משהו שהוא לא תלוי בהבנה, הפוך, הוא גורם להבנה. האדם אומר לעצמו, אני כופר, אני לא מאמין באלוהים וזה. מה הטבע שלו? שהוא מאמין, נכון? הטבע שלו שהוא מאמין. עכשיו תגיד, הנה, אני לא יוציא את זה לפועל. אני לא יוציא לחבר, שהיינו, לא חברים, 12 שנה. אז שהוא השתחרר מהצבא, הוא אמר לי, אני לא אתחתן בחיים, חתונה זה נגד אנשים, זה שוביניסטי, ילדים, ברור שלו, העולם הזה עולם מזעזע, עולם רע, אסור להביא לפה ילדים בעולם הזה. והוא היה חי בקומונה, בני ובנות ביחד. סיסו וסימכו, בלי, אף אחד לא, אפילו בני זוג לא היה שם. זהו, עכשיו הם היו אצלנו בבית, לפני חודש, הוא נשוי, בחורה דתייה, יש להם שתי ילדות, לבושות כמו חרדיות. עכשיו, עוד כשהוא התחתן, אמרתי לו, מה בחורה דתייה? הוא אמר לי, לא, כל אחד בבית יחיה כמו שהוא, אני חילוני, חילוני, דתייה, דתייה, כל אחד זה, נגדל את הילדים ביחד. הילדות שלו, אתם תראו אותם, נראות ילדות ממאה שערים, חרדיות, חרדיות, כאילו. אז אמרתי לו, מה, אמרתי לו, אתה מנגן, הוא נגן גיטרה כזה ברמה, כאילו. אמרתי לו, אתה מנגן בבית בשבת בגיטרה? הוא אומר לי, איפה, טלפון אני לא מוציא בבית בשבת. כן, למה? כי, מה, למה, אשתו מכריחה אותו? אשתו לא מכריחה אותו כלום. היא בעלת תשובה בעצמה, כאילו, היא גדלה חילוניה. לא מכריחה אותו שום דבר, זה אנשים פלורליסטים. למה זה? כי זה מה שהוא רצה, למה התחתן עם בחורה דתייה? אמרתי לו, זה, אתם יודעים מה זה טעות פבלובית? אתם יודעים מה זה? טעות פרודיאנית? כאילו שבן אדם עושה משהו שהוא כאילו הוא לא רוצה, אבל הוא אומר משהו באמת רוצה. כאילו הוא התבלבל, הוא הוציא משהו מהפה שהוא לא התכוון להגיד, אבל זה משהו באמת התכוון להגיד. אז אמרתי לו, אתה כאילו אומר, אני חילוני, אני חילוני. תכלס, מה עשית? חתן לבחורה דתייה. אז לא, אתה מבלבל את המוח. אתה לא רוצה להודות בזה, אתה כאילו עדיין עושה את הפוזה של ה... בוא, תראה, תסתכל על הידות שלך, אתה לא הולך עם נראות. עוד פעם אחת הלכנו לאכול, היינו בעזה ביחד, יצאנו לכמה שעות, הלכנו לאכול באופקים, במצאי שווארמה. אז הוא נכנס, הוא שואל אותם, איזה כשרות יש לכם? אז הוא מסתכל עליו, ולא מה זאת אומרת, הוא אומר לו, זה מה חוץ? אמרתי לו, תשמע, אתה פשוט... אמרתי לו, אתה פשוט הזיה, כאילו, אתה איך שאתה נראה, ומה שאתה שואל זה כאילו לא... אמרתי לו, גם מה אכפת לך אם זה מה אכפת לך? מה אשתך פה? מה אכפת? מה היא בודקת מה אתה אוכל? מה אכפת לך? אתה אוכל בלי מה אכפת? מה אכפת לך? אני אומר, לא, סתם, אני סתם. רק סתם אני שואל, מה? כן, הטבע מתגבר, הטבע מתגבר. אז איך אני מגביל את הטבע? קודם כל, מה שהרב פסקה בתשובה של הרב, אני מגביל את הטבע, זה חינוך. אני מחנך את האדם, כן, תחיה את הטבע שלך, תחיה במי שאתה. נגיד, כשיש מלחמה, אני זורם עם המלחמה, אני מבסוט במלחמה. לא שאנשים נרגעים, אבל הכוונה מההתעוררות של הטבעיות של עם ישראל, שעם ישראל מתעורר להתגבר על האויבים שלו, כן, אני מבסוט מזה. אני שמח בזה, למה אני שמח בזה? כי הטבע של עם ישראל מופיע, ככל שהטבע מופיע, יותר קודש מופיע. ככל שיותר אדם, אמרתי לכם קודם, על האם אני רוצה שאדם יופיע לו יותר כוחות חיים או פחות כוחות חיים? דוגמה, הייתה לכם התלבטות שיהיה לכם ילדים. אז אולי גם התלבטות על עצמכם עכשיו, אני לא יודע. יש שלושה סוגים של אנשים, זה גם בספרים, גם בשירים, זה ככה. יש אנשים שהם לא יכולים לא לשמוע מוזיקה. זה הפוך, יש אנשים שמוזיקה לא מעניינת אותם. לא שומעים מוזיקה, זה שום דבר, ולא מעניינת שום דבר. יש אנשים שאוהבים מוזיקה, אבל זה לא מפריע להם, שלושת השבועות, הם בסדר. ויש אנשים שלא יכולים לשמוע מוזיקה. אותו דבר בספרים זה ככה. יש אנשים שהם לא קוראים שום דבר. יש אנשים שאוהבים לקרוא, יש אתם מכירים את הילדים שהם אוכלים קורנפלקס, הם קוראים את כל ה... ושמים את הבקבוק של הקטשופ, הם הופכים אותו תוך כדי ארוחה, הם קוראים את כל ה... איזה אותם אני מדבר? יש כאלה וכאלה בזה. עכשיו, תמידו אותה לעצמכם, מישהו אוהבת לקרוא, מישהו אוהבת מוזיקה, שאין הרבה, אין הרבה, אין מה לשמוע, ואין מה לקרוא. נכון? בלי ש... אני לא מדבר שהדברים לא צנועים. הדברים צנועים, אבל הכל זבל. כל מה שיש היום. אז יש קצת ספרים של דתיים, הרב סבתו. ומי שאוהב לקרוא, הוא גומר את הדברים האלה בכיתה ד', הוא כבר גמר לקרוא את הספרים האלה. אז הבת שלי שאלתי עכשיו, אמרה לי, מה... למה? כי לא משנה, מישהו שבמשפחה הוא קצת מציק לה שהיא שומעת... שומעת מוזיקה? לא מוזיקה איזו. אז אמרתי לה, אי אפשר לא לשמוע שם. אמרתי לה, מה שאת בוחרת לשמוע זה לא בדיוק סוכה, זה דבר טוב, אבל... אבל אי אפשר לשמוע שירים, אז אני לא אשמע שירים, זה לא עובד הדבר הזה. שירים של הדתיים זה מוזיקה פח זבל. אז זה דבר ספרים, כן, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול להגיד לאנשים, תגיד להם, בוא נחנך אנשים מגיל קטן, לא קוראים ספרים. בוא נחנך אנשים מגיל קטן, אין מוזיקה. בסדר? היה מישהו כזה, שמעתם על הרב שך? הוא מציא את החרדים. החרדים שאתם מכירים היום, זה המצאה של הרב שך. לפני 40-50 שנה ככה, 60 שנה אולי. הוא לא היה שר שירי שבת ביסודת שבת. סעודת שבת זה כמו ארוחת ערב, הבאים עושים קידוש, אוכל, הולך בית מדרש ללמוד, ארוחת ערב. באים עושים קידוש, אוכלים, זימון, גם בישיבה ככה עושים, בישיבה שלו, שבת פונוביץ', אז מה זה סעודת ערב שבת? כמו אחת ערב רגילה בישיבה, או שעושים קידוש בהתחלה. ראיתם פעם, כמו שאתם אוכלים פה בחדר אוכל, נכון? באים, אוכלים, הולכים, נכון? זה אותו דבר בישיבה שם, יש לי השבת. היו באים לחדר אוכל של הישיבה, אוכלים, עושים זימון, הולכים למדרש ללמוד. זה היה... הילדים שלו הם לא דתיים, הם חרשך. פעם הוא אמר זה בגלל זה, פעם שאלו אותו. הוא אמר שזה הטעות כאילו של השבת. אבל מה הרעיון של החינוך הזה? הרעיון של החינוך הזה אומר, תשמע, אם אתה מחנך בן אדם שהוא יוצא לשמוע מוזיקה, יוצא לקרוא ספרים, שהוא... מה הוא יקרא? אין מה לקרוא רשת דתיים, נכון? כמה חיים ועדה יכולת לספרים? זה גם... אוכל את הראש בסוף הדבר הזה, נכון? אז אין לך ברירה. אז מה אתה רוצה לחנך? בוא תגיד, בוא לחנך אנשים, לא, תשמוע מוזיקה, נכון? זה יסוף את הבעיה. בסדר? אז זה נקרא חינוך לא טבעי. בסדר, הבנתם את הרעיון עכשיו? זה נקרא חינוך לא טבעי. תגיד, אתה מחנך אנשים בחינוך טבעי, אתה מסבך את עצמך בבעיות. לא נכון. לא נכון. עכשיו אני אומר לכם משהו, זה דבר חריף, אבל תדעו לכם, זאת האמת. תחשבו על זה, זאת האמת. ככל שאתה מחנך את האנשים להיות לא טבעיים, גם אם המניעים שלך זה שהם יהיו דוסים, אתה מסבך את עצמך בעיות הכי קשות שיש. זה מה שמסבך אותך בעיות שלך. זה כמו, אין לי זמן להסביר לכם את הדוגמה הזאת, אבל אני אתן לכם דוגמה, אני אצא להסביר לכם על החירות גם, נראה מי יש לי דקה בדיוק. זה כמו, זה כמו שאתה אומר, אני רוצה לחנך בחורה שיתלבש צנוע. אז מה אני חנך אותה? שמערכת צנוע, זה לא חשוב. בסדר? זה מה שגורם לבנות להתלבש בצנוע. לא אנטי, לא אנטי. אם ה... אם ה... אז אשתי מאוד אוהבת לרקוד. אז אמרה לי, כאילו, אין, כאילו, בתור בחורה דתייה, אין לך, כאילו, אין לך איך לרקוד, כאילו, אין לך, יש לך כל מיני דברים של דתיות וזה, אבל זה הכל. אמרה לי, מה, ככה זה יהיה, כאילו, זה, יאנו, זה חונק את החיים. אמרתי, תראי, כשבן אדם מעביר שיעור תורה, נכון? מצד אחד אני צריך לדאוג שתקשיבו לי, נכון? צריך לדבר בקול, לפעמים לדבר בשקט, ספר לכם בדיחות, ספר לכם סיפורים, נכון? אני רוצה שתקשיבו לי, נכון? זה היה חלק מהשיעור. אחרת אתם תירדמו, אנחנו לא נעשה כלום, נכון? אבל זה לא מעניין אותך, זה לא בגלל שמה שאני אומר זה חשוב. אני לא אתכם תורה, נכון? אני לא אתכם מה שהרב קוק אומר, נכון? בסדר? אבל מצד אחד אני צריך לגמרי שתתרכזו בי, מצד שני אני בכלל לא נושא פה. אתם מבינים את מה שאני אומר עכשיו? נכון? בסדר, זה שיעור תורה, זה שיעור תורה, זה הרעיון, אני לא, אין לכם שום עניין אתכם. אין שום קשר אליכם, נכון? אבל אתם לא אתכם תורה, אני לא אתכם את הרב. בסדר, אתם מבינים מה שאני אומר? אני צריך מצד אחד, אני מרכז האירוע פה, נכון? זה אתן לכם דוגמה לזה. איך אני אעשה את זה? אני אומר, אני חושב שזה לא, הבית הזה זה לא דמוקרטי. פה זה אין מדינה חופשית בבית. יש, פה יש בעלי הבית. אין מה לעשות. נכון? זה, מה, ככה, לא? ככה זה בית, ככה זה אמא. נכון? אמא מחליטה, אמא יודעת הכל. גם כשהיא טועה יודעת הכל. נכון? ככה זה. אז אני צריך לדבר, אני צריך שאתם תקשיבו לי, למרות שאני זה לא נושא. אמא שלכם לא משתלט לכם על החיים, נכון? היא לא איזה דיקטטורית, נכון? היא בשביל אוהבת אתכם, היא רוצה לחנך אתכם. נכון? גם נעמה, מה, שהיא שואלת כל עמד, היא משהו חיפשה, מישהו שיעריץ אותה. היא רוצה למד תורה, לא? זה המטרה של המדרשה פה, צריך לעשות את זה כמו שצריך, צריך לשלוט פה בשביל ש... נכון? בשביל שיהיה לימוד תורה, לא? זה מה שאני אומר. אמרתי, אשתי, כשאת תרקדי בצורה שכולם יסתכלו עלייך, ובכלל את לא תהיה הנושא, אז לא יהיה בעיה של ריקוד. אז אפשר שבואי תתפדו. אותו דבר בריקוד זה מאוד קשה. אותו דבר במוזיקה. אמרתי, יש לי, למה דתיים לא כותבים מוזיקה נורמלית? למה אנחנו תקועים שמוזיקה נורמלית זה אצל הגויים והדתיים כותבים מוזיקה פח זבל? אמרתי לה, כי בשביל לכתוב מוזיקה טוב ולהופיע, אתה צריך מצד אחד להגיד, אני הנושא. תסתכלו עליי, תקשיבו לי, נכון? זמר צריך, לרצות שכולם יקשיבו לו. זה קצת כמו שיעור תורה, אבל בהרבה יותר, זה הרבה יותר משיעור תורה, נכון? תשמעו את השירים שלי, תרקדו בקצב שאני זה, כשאני מרים את היד כולם קופצים, נכון? ככה זה. לא הייתם בהופעה. לא משנה, אתם מבינים מה אני מתכוון. אתה יודע לדבר, נכון? זה להפעיל את ה... זה להדליק את העולם, יש הופעות בארץ, זה מה זה הופעה? הופעה בארץ ב-500 אנשים. ראיתם הופעות בזה, יש הופעות של 100,000 אנשים. נכון? אצטדיונים ענקים, הוא כזה, אתה לא רואה את הזמר מרוב שאתה רחוק, יש מסכים כאלה גדולים שאתה תראה אותו. נכון? וצריך להופיע שם באותה עמדה כמו של אמא. כולם מסתכלים עליי, אבל בכלל לא עושה זה בשבילי. אמרתי שאתה, אם אי אפשר להעמיד עמדה כזאת, אז זה לא יכול להופיע. אבל מה שמונע את כוחות החיים להופיע, זה לא שאנחנו מנסים לחנוק את כוחות החיים, זה שאתה לא מסוגל להגיד, הנה, תקשיבו לי, תסתכלו עליי, תשמעו מה שאני אומר. בשיעור תורה זה קל, יותר קל בשיעור תורה. כשאתם תעשו את זה במוזיקה, אז גם יהיה מוזיקה. כשתכתבו ספרים, ואתם יודעים מה אני מתכוון עכשיו? כשאדם, מצד אחד, אני חי פה ב-100%, כולם תסתכלו עליי, מצד שני, אני בכלל לא מסתכל פה, זה לא אני עושה את זה בשבילי. אני עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, אני עושה את זה בשבילכם. בסדר, אמרתם את הרעיון עכשיו? אבל זה נקרא חינוך טבעי, לא צריך להיות לכם בכלל לחברות. מה, נסתכלו להיות.